שלום וברכה, מסכת קידושין דף נ"ז, אנחנו מתחילים בשורה התשיעית מלמעלה. ציטוט מהמשנה שהמקדש בעגלה ערופה אינה מקודשת, והכוונה לעגלה שעורפים בנחל איתן כדי לכפר על רצח שלא נודע מי ביצע אותו. ושואלת על כך הגמרא מנהלן, מה המקור לכך שעגלה ערופה אסורה בהנאה ולכן לא ניתן לקדש איתה? אמרי, אמרו על כך דבי בבית המדרש של רבי ינאי, שבעגלה ערופה כפרה כתיב בה, שכאשר זקני העדה נושאים תפילה, הם אומרים כפר לעמך ישראל. אז אם כך, עגלה ערופה היא כפרה כקודשים, וקודשים, אומר רש"י, אסורים בהנאה, שהרי מי שישתמש בהם מעל בהם. ציטוט מהמשנה שהמקדש בציפורי מצורע, אין האישה מקודשת. לאחר שנרפא המצורע מנהיגו, עליו להביא את שתי ציפורי הדרור יחד עם עץ ארז ושני תולעת ואיזו. בתחילה, הכהן שוחט את הציפור המובחרת משתי הציפורים אל כלי חרס שבתוכו נמצאים מי מעיין טהורים, וממצא את דמה לתוך הכלי. לאחר השחיטה ומיצוי הדם, הכהן קובר את הציפור בפני המצורע המתאר, משום שהיא אסורה בהנאה. בחלקה השני של הטהרה, הכהן כורך את עץ הארז ושני התולעת והאיזו יחדיו, ומצמיד אותם אל הציפור השנייה. על הכהן להטביל את הציפור יחד עם אגודת האזוב במים ובדם שבכלי החרס, והוא מזה 7 פעמים על החלק האחורי של יד המצורע. לאחר ההזעה, הכהן משלח את הציפור מחוץ לעיר, ואף אם היא שווה אליו לאחר מכן, עליו לשוב ולשלחה אפילו 100 פעמים. וגם כאן שואלת הגמרא מנהלן, מה המקור לכך שציפורי המצורע אסורים באיסור הנאה? וראשית נסביר את המושגים. יש מעשה שנקרא מכשיר, והכוונה לסדר מעשים המאפשר לאדם לאכול קודשים או להיכנס למקום שהיה אסור עליו קודם להיכנס אליו. דוגמה למעשה מכשיר שנעשה בפנים, דהיינו בקודש, קורבן אשם מצורע או קורבנות חטאת של מחוסרי כפרה, דהיינו זה ויולדת. ודוגמה למעשה מכשיר שנעשה בחוץ, דהיינו מחוץ למקום המקדש, זה ציפורי מצורע. סוג נוסף של מעשה זה מעשה מכפר, והכוונה לסדר מעשים המביא לכפרה. דוגמה למעשה מכפר שנעשה בפנים, זה רוב סוגי הקורבנות שעניינם כפרה, ודוגמה למעשה מכפר שנעשה בחוץ, עגלה ערופה שמתבצעת בנחל איתן, או שעיר המשתלח שנעשה במדבר. ועונה הגמרא, דתנא דבי, שכך שנינו בבית המדרש של רבי ישמעאל, נאמר מכשיר ומכפר מבפנים. יש בתורה מעשה שמכשיר מבפנים, כגון אשם מצורע, וכן מעשה מכפר שנעשה בפנים, כגון שאר הקורבנות. ונאמר מכשיר ומכפר מבחוץ, ויש מעשה מכשיר כגון ציפורי המצורע שהם נעשות מחוץ לעיר ועניינם להכשיר את המצורע לבוא במחנה, וכך גם יש מעשה מכפר שנעשה בחוץ כגון עגלה ערופה, וכשם שמה מכשיר ומכפר האמור בפנים עשה בו מכשיר כמכפר, דהיינו שלא חילקה התורה בין אשם מצורע לשאר השמות, על אותו משקל אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ, שזה ציפורי מצורע ועגלה ערופה, עשה בו מכשיר כמכפר. לא חילקה התורה בין הדינים שלהם. אז כשם שאמרנו שעגלה ערופה אסורה בהנאה, כך גם ציפורי מצורע אסורים בהנאה. ואגב הזכרה ציפורי המצורע, מביאה הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים. ציפורי המצורע, מאימתי הם אסורים? רבי יוחנן אמר משעת השחיטה, שאז נאסרת הציפור השחוטה והציפור המשולחת מותרת. וריש לקיש אמר משעת הלקיחה, שאז נאסרות שתי הציפורים, עד שישלח את הציפור המשולחת שהיא ניתרת בשילוחה. הוא מבאר כל אחד מהמוראים את דבריו. רבי יוחנן אמר שציפורי מצורע אסורים משעת שחיטה, משום שהשחיטה הוא דאסרה לה. היא אוסרת אותה על ידי זה שנקרא עליה השם של ציפור מצורע. ריש לקיש לעומת זאת אמר שכבר משעת הלקיחה ציפורי המצורע אסורים, שהרי מעגלה ערופה נפקה. שהרי איסור הנאה של ציפורי מצורע, כפי שאמר תנא דבי רבי ישמעאל, נלמד מההשוואה לעגלה ערופה. וכשם שמה עגלה ערופה אסורה בהנאה מחיים כקודשיים, אף ציפורי מצורע יהיו אסורים בהנאה מחיים. וממילא מתבקשת השאלה הבאה, ועגלה ערופה גופה, היא עצמה, מאימתי היא אסורה? אמר על כך רבי ינאי, גבול שמעתי בה, מאימתי היא נאסרת, ושכחתי אותו. ונס בן חבריה לומר, וסבורים התלמידים מסברתם לומר, שירידתה של העגלה לנחל איתן היא זו שאוסרתה. כי ירידתה של העגלה לנחל איתן היא הגורמת שיחול עליה שם של עגלה ערופה, ולכן היא זו שאוסרתה בהנאה. מקשה הגמרא על דברי ריש לקיש, אי אתה משווה את ציפורי המצורע לעגלה ערופה, אז מה עגלה ערופה משעת לקיחה היא לא מתאסרה, אז אף ציפורי מצורע נמי גם הם משעת לקיחה לא מצרי, הם לא יאסרו. דוחה הגמרא, אחי אשת, מה אתה משווה בין שני המקרים? הטעם שם בעגלה ערופה אית לגבול אחרינה, התורה מזכירה גם את לקיחתה של העגלה וגם את ההורדה שלה לנחל. ועל פי הכלל של תפסת מרובה לא תפסת, עדיף לפרש שאיסור ההנאה חל רק מנקודת הזמן המאוחרת יותר, שזו ירידתה לנחל. מה שאין כן האחה, כאן בציפורי מצורה, מי אית לגבול אחרינה? האם מוזכר בתורה איזשהו גבול אחר מלבד לקיחת הציפורים, שנוכל לייחס אליו את חלות זמן איסור ההנאה? ולכן אמר יש לקיש שציפורי מצורע נלמדים מעגלה ערופה, שהם אסורים בהנאה כאשר הם בחיים, וזה מזמן הלקיחה. הוא מביא עכשיו הגמרא שלוש קושיות שהקשה רבי יוחנן לריש לקיש. אי טבעי, קושיה ראשונה ששאל רבי יוחנן לריש לקיש, שאמרה התורה כל ציפור תאורה תאכלו, ולומדים מהמילה כל לרבות את הציפור המשולחת של המצורה. ומצד שני אמרה התורה וזה אשר לא תאכלו מהם, ומהייתור של המילה אשר לומדים לרבות את הציפור השחוטה של המצורה, שגם היא בכלל איסור אכילה. ושואל רבי יוחנן, ואיסה על כדעתך, ואם יעלה על דעתך לומר כרש לקיש, שהציפור השחוטה כבר מחיים היא אסורה, אז האם לאחר שחיטה מבעיה? האם יש צורך לתורה לרבות שאסור לאכול את ציפור המצורה לאחר שהיא נשחטה? עונה על כך רש לקיש, מהו דתימה? מה היית חושב לומר? מי דדעה והקודשים שהציפור השחוטה היא בעצם כמו קורבנות קודשים דמחיים אסירי, שהקורבן ביותו בחיים הוא אסור בהנאה, ואתיה ובא השחיטה ומכשרה להו את הקורבן באכילה? אז היית חושב על אותו משקל ששחיטת הציפור של המצורה תתיר אותה באכילה. כמה שמלן, לכן הייתה התורה צריכה לרבות שהציפור של המצורה לאחר השחיטה אסורה באכילה. וממשיכה הגמרא, שאלה שנייה שאי טבעי הקשה רבי יוחנן לריש לקיש, שאומרת המשנה במסכת נגעים, שחטה ונמצאת טרפה ייקח זוג לשנייה, והראשונה מותרת בהנאה. הוא מסביר רש"י, לאחר ששחטו את הציפור של המצורה, היא נמצאה טרפה. ובשלב הזה מבינה הגמרא שמדובר שבדקו בסימני של השחיטה, וראו שהיא נטרפה. זאת אומרת שהיא נטרפה בשחיטתה ולא קודם לכן. כי אם היה מדובר על טרפה כזאת כגון נקב בקרום המוח או שנחתכו רגליה, אז לא היה שייך לומר לשון של ונמצאת. וכיוון שאמרה התורה שצריך לקחת למצורה שתי ציפורים חיות, אז אם הציפור טרפה היא פסולה לטהרת המצורע. ואמרה המשנה שלא צריך להביא שתי ציפורים אחרות, אלא ייקח ציפור אחרת שתהיה בת זוג לציפור שנשארה בחיים, והציפור הראשונה שנשחטה ונמצאה טרפה מותרת בהנאה. ומבינה הגמרא בשלב הזה ששחיטת הציפור היא זאת שאוסרת אותה בהנאה, ומכיוון שנמצא שהציפור היא טרפה, הרי שהשחיטה לא הייתה בכשרות ולכן היא לא נאסרת בהנאה. עד לכאן הסבר המשנה ומקשה רבי יוחנן, ואיסה על כדעתך, ואם יעלה על דעתך ריש לקיש לומר, שהציפור השחוטה מחיים היא כבר אסורה, אז הראשונה, המים, מדוע אמרה המשנה שהיא מותרת בהנאה? שהרי אולי בשעת לקיחתה היא ראויה איתה ולא טרפה, והיכן הותר איסורה. אמר לי, ענה לו ריש לקיש, אחא במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, כגון שנמצאת הציפור טרפה בבני מאה. כך שכבר בשעת לקיחתה היא לא הייתה ראויה לשחיטה, ולכן דלא חלה לה קדושה כלל. וממשיכה הגמרא ומביאה שאלה שלישית, אי טבעי, ששאל רבי יוחנן את ריש לקיש, שאומרת התוספתא במסכת נגעים, אם שחטה את הציפור שלא באזו ושלא בעץ ארז ושלא בשני תולעת, הכוונה שהם לא היו מונחים לפני השוחט בשעה שנשחטה הציפור, יש בדבר מחלוקת תנאים. רבי יעקב אומר, הועיל והוקצה למצוותה היא אסורה, רבי שמעון חולק ואומר, הועיל ונשחטה שלא כמצוותה היא מותרת. עד לכאן לשון התוספתא, ומקשה רבי יוחנן. עד כאן לא פליגי, לא נחלקו רבי יעקב ורבי שמעון, אלא שמר סבר שזה רבי יעקב, ששחיטה שאינה ראויה למצוותה, בכל זאת שמה שחיטה והיא אוסרת את הציפור בהנאה, ומר סבר שזה רבי שמעון, ששחיטה שאינה ראויה למצוותה לא שמה שחיטה, ולכן היא לא אוסרת את הציפור בהנאה. ומדייק רבי יוחנן, דקו לאל ממיה, אמנם שניהם מסכימים שהציפור מחיים לא מתעשרה. שהרי אם היא הייתה נאסרת מחיים, כפי שאמר יש לקיש, אז כיצד אמר רבי שמעון שהיא מותרת, במה פקה איסורה? מתרצת הגמרא, תנא היא, אכן יש מחלוקת תנאים בדבר, ורבי יעקב ורבי שמעון אכן סוברים שהציפור לא נאסרת מחיים, אלא רק משעת השחיטה. וריש לקיש לעומת זאת סבר, כמו דתנא דבי מבית המדרש של רבי ישמעאל, שכבר הזכרנו אותו למעלה, שנאמר מכשיר ומחפר מבפנים, ונאמר מכשיר ומחפר בחוץ. מה מכשיר ומחפר האמור בפנים עשה בו מכשיר כמחפר, אז אף מכשיר ומחפר האמור בחוץ עשה בו מכשיר כמחפר. וכשם שעגלה הרופה נאסרת מחיים, כך גם ציפורי המצורע נאסרים מחיים, דהיינו משעת הלקיחה. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בגופה של הברייתא שהוזכרה בשאלתו הראשונה של רבי יוחנן, שאמרה הברייתא, כל ציפור טהורה תאכלו, המילה כל באה לרבות את המשולחת. וממה שנאמר וזה אשר לא תאכלו מהם, אז המילה אשר באה לרבות את השחוטה. עד לכאן הציטוט מהברייתא, ושואלת הגמרא והיפוך אנה, מדוע אני לא יכול ללמוד את הדברים בדיוק בסדר ההפוך? שמהפסוק וזה אשר לא תאכלו, שהמילה אשר באה לרבות את המשולחת, שאסור לאכול אותה, ומהפסוק כל ציפור טהורה תאכלו, נלמד לרבות שמותר לאכול את הציפור השחוטה. עונה על כך אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, שלא ניתן להפוך את הלימוד מהפסוקים, מפני שלא מצינו בעלי חיים שאסורים באיסור עולם כל זמן שהם לא מתו. מה תקיף למה כשעל כך רב שמואל בר אבי יצחק, ולא מצינו בעלי חיים שאסורים לפני שהם מתו? הרי הפכנו דף, בהמה שהיא מוקצה, דהיינו שיקצו אותה לתקרובת כקורבן עבור עבודה זרה, ונאבד שזה בהמה שהשתחוו לה, שהפכו אותה בעצמה לעבודה זרה, דבעלי חיים נינו ואסירי, שמדובר על בעלי חיים שעדיין לא מתו וכל זאת הם אסורות. ומביא רשי שהמקור לכך הוא מהפסוק, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי אקריב מכם קורבן לדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון תקריבו את קורבנכם. ודרשו את הפסוק במסכת תמורה, מן הבהמה זה להוציא את הרובע ונרבה, מן הבקר זה להוציא את הנאבד, ומן הצון זה להוציא את המוקצה. מתרצת הגמרא, כי אסירי, בהמות המוקצה והנאבד, למי הם אסורות? לגבוה. דהיינו להקריב אותם כקורבן להשם, אבל להדיעות משרשרי, לצורך האדם הם מותרות, ולכן לא קשה מהם על רבי יוחנן שאמר, שלא מצינו בעלי חיים שאסורים, מפני שהוא דיבר על איסור הנאה כלפי האדם. מה תקיף למה כשעל כך רבי ירמיה? הרי רובר ונרבה, דהיינו, בהמה שרבעה אדם, או בהמה שנרבעה על ידי אדם, אם זה היה בעדים, הדין הוא שצריך לסכול את המעורבים בדבר, שכתוב, והרגת את האישה ואת הבהמה. זה במקרה שבהמה רבעה אישה, ובהמה שנרבעה כתוב, ואת הבהמה תהרוגו. ולמדנו בדף הקודם, ששור הנסכל מי שנגמר דינו הוא נאסר, ואפילו אם הוא נשחט כדין, הרי דבעלי חיים נינו, שלמרות שהם עדיין לא מתו, ואסירי בהנאה אפילו כלפי אדם. אז קשה על רבי יוחנן שאמר שלא מצינו בעלי חיים אסורים. אלא מחמת קושייה זו, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, שהסיבה שלא דורשים את הפסוקים להפך, מפני שלא מצינו רוב בעלי חיים שאסורים. זאת אומרת שאומנם מצינו רובע ונרבה, שהם בעלי חיים שכן נאסרו מחיים, אבל הם יוצא דופן. כי רוב בעלי החיים אינם אסורים באיסור עולם כל זמן שהם בחיים, ויותר מסתבר להסביר את הפסוקים על פי הרוב. עד לכאן היה הסבר אחד לכך שהציפור המשולחת מותרת. הסבר שני, דבי בבית המדרש של רבי ישמעאל טענה, שנו את הברייתא הבאה, דאמר קרא, שכתוב בפסוק נקרא בפנים, ויזה על המתאר מן הצרת שבע פעמים ותיהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. ואומר את הברייתא, שבא הפסוק ללמד אותנו שהסטטוס של הציפור המשולחת הוא כשדה. מה שדה מותרת? אף היי, זו הציפור המשולחת, נמי גם היא מותרת. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא, היי, זה שנאמר בפסוק את המילה שדה, להכי ודעתה? האם זה מה שהוא בא ללמד? ההוא מבא אלה לכדתניה, והרי זה בא ללמד את הדין בברייתא הבאה. שמזה שנאמר שדה, זה בא לומר שלא יעמוד ביפו ויזרקן על הים, או שלא יעמוד בגבת, שהייתה עיר שגבלה חומתה על המדבר, ויזרקנה את הציפור למדבר, שהרי התורה אמרה שצריך לשלח אותה על פני השדה. ודין נוסף שנלמד מהפסוק, ושלא יעמוד חוץ לעיר ויזרקנה בתוך העיר, שהרי כתוב ושילח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר. זאת אומרת שהוא בהכרח עומד בעיר ומשלחה אל החוץ, שהרי אם הוא עומד מחוץ לעיר, אז כבר קודם השילוח של הציפור היא נמצאת יחד איתו מחוץ לעיר, וכיצד ניתן לקיים את מה שכתוב ושילח אל מחוץ לעיר? אלא בא הפסוק לומר, כל שעומד בעיר ויזרקנה חוץ לחומה. עד לכאן לשון הברייתא. וקשה על הברייתא ששנו בבית המדרש של רבי ישמעאל, כיצד היא לומדת מהמילה שדה דין אחר. מתרצת הגמרא ואידך, התנא מהברייתא של בית המדרש של רבי ישמעאל יאמר לך, שאם כן, שהמילה שדה באה ללמד רק על המיקום בו עומד המשלח את הציפור, אז נכתוב קרא שדה. מהי השדה? מדוע התוספת של ה' הידיעה? אלא שמה מינה תרתי. תלמד את שני הדינים, גם על המיקום בו עומד המשלח, וגם שהציפור המשולחת היא כשדה שמותרת בהנאה. הוא מביא הגמרא מקור שלישי לכך שהציפור המשולחת מותרת בהנאה, ורבא אמר שמסברה צריך לומר שהציפור המשולחת מותרת בהנאה, כי לא ייתכן שאמרה תורה שלח לתקלה, שתשלח את הציפור והיא תהיה למכשול ואבון, שאם ילכדן האדם ויוכלנה, הוא יעבור איסור אם היא מוסורה בהנאה. ציטוט מהמשנה שהמקדש בשיער נזיר אין האישה מקודשת, שאסור לנזיר לגלח את שיער ראשו כל זמן שהוא נזיר, ולאחר שהושלמו ימי נזירותו, הוא מביא את קורבנותיו ומגלח את שיערו. ושואלת על כך הגמרא, מנהלן, מה המקור לכך ששיער נזיר אסור בהנאה? עונה הגמרא, דאמר קרא, שכתוב בפסוק נקרא בפנים, כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר לאדוני, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. ומהסמיכות בין המילים, קדוש יהיה, לבין המילה גדל, שגידולו של השיער יהיה קדוש. הוא מסביר רש"י שהיות והמילה קדוש נכתבה בכתיב חסר ללא וב, אז ניתן לדרוש את המילה קדוש כאילו כתוב קודש, וזה אחד מן ה-13 מקומות שמופיעים במסורת, שהמילה קודש מופיעה בכתיב חסר. במסורת הכוונה למסורה, שזה אוסף של סימנים והערות שנכתבו בצד נוסח המקרא, על מנת לשמור על הנוסח המקורי מפני טעויות העתקה. ומקשה הגמרא, אי אתה מדמה את שיער הנזיר להקדש, אז אולי תעשה את ההשוואה גם באופן הבא, מה קודש תופס את דמה ויוצא לחולין, אף שיער נזיר תופס את דמה ויוצא לחולין? והרי זה סותר את מה שאמרה המשנה בסופה, שאם מחרן וקידש בדמיהם, אז הרי היא מקודשת. אבל אם שיער נזיר היה תופס את דמיו כמו הקדש, אז היו הדמים אסורים בהנאה. מתרצת הגמרא, מי קרינן קודש? קדוש קרינן. אם אכן היינו קוראים את הפסוק קודש יהיה, אז המשמעות הייתה, שיש עליו שם של קדושה כהקדש. אבל אנחנו קוראים את לשון הפסוק קדוש יהיה, משמעות הדבר הוא קדוש. וזה בא למעט שהוא לא תופס את דמיו, כי אין דין קדושה עליו. ציטוט מהמשנה, שאם אדם קידש אישה בפטר חמור, היא אינה מקודשת. ונזכר שפטר חמור זה כינוי למצוות עשה, לפי המצווים לפדות את הוולד הבכור שנולד לאתון. על פי הכתוב בתורה, יש לפדותו בשה, ובמקרה שלא פדו את פטר החמור, יש לערוף את ראש החמור ולקוברו. ושואלת הגמרא, נעימה, האם נאמר מתניתין שמשנתנו דלא כרבי שמעון? דתניא, ששנינו בברייתא, פטר חמור אסור בהנאה, אלו דברי רבי יהודה, ורבי שמעון מתיר. עונה על כך, אמר רב נחמן, שאמר רבא ברבוע, שהמשנה שלנו מדברת לאחר עריפה של פטר החמור ודברי הקולי. כי גם רבי שמעון מודה שלאחר עריפה, פטר החמור אסור בהנאה, והדבר נלמד גזרה שווה עריפה עריפה מעגלה ערופה. ציטוט מהמשנה, שאדם המקדש אישה בבשר בחלב, אין האישה מקודשת. ועל כך שואלת הגמרא, מנהלן, מה המקור לכך שבשר בחלב אסור בהנאה? עונה הגמרא, דתנה, ששנינו, דבי, בבית המדרש של רבי ישמעאל, שהפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו, מופיע ג' פעמים. אחד מלמד על איסור אכילה, ואחד מלמד על איסור הנאה, ואחד מלמד על איסור בישול. ומכאן תזכורת חשובה, במיוחד לבעלי כלבים, שצריך להקפיד על כשרות המזון שלהם, לא רק בפסח, אלא גם בשאר השנה. וממשיכה הגמרא, מתניתין משנתנו דלא כי הייתנה, היא לא כשיטת התנה של הברייתא הבאה, דתניא, ששנינו בברייתא, רבי שמעון בן יהודה אומר, בשר בחלב אסור באכילה ומותר בהנאה. והמקור לכך שנאמר, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. ולהלן, לעניין בשר טרפה, הוא אומר, נקרא בפנים, ואנשי קודש תיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. מה להלן, בשר טרפה אסור באכילה ומותר בהנאה, אז אף כאן, בבשר בחלב, הוא אסור באכילה ומותר בהנאה. ציטוט מהמשנה, וחולין שנשחטו בעזרה, שאם אדם קידש בהם אישה, היא אינה מקודשת. ושואלת על כך הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לכך? עונה על כך, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, שכך אמרה התורה, ונקרא לפי גרסת הגאות הבך, שחוט שלי בשלי ושלך בשלך, מסביר רש"י, שחוט שלי בשלי, שחוט את זבחי בחצרי, שכתוב, ושחט את בן הבקר לפני השם, ושלך בשלך, שכתוב, וזבחת מבקרך ומצונך. ובסוף הפסוק כתוב, ואכלת בשעריך. אז כשם שמה שלי בשלך אסור בהנאה, שמי יתיר הנאה שנאסר בה הקורבן מחיים אחרי שאין דמו של הקורבן נזרק על המזבח? באותו אופן, אף שלך בשלי אסור. שאם שחט את החולין במקדש זה אסור בענה. הוא ממשיך רבי מאיר ואומר, אז אולי נמשיך את ההשוואה ונאמר, מה שלי בשלך? דהיינו, מי ששחט בהמות קודשים חוץ לעזרה הוא אנוש כרת, אז אף שלך בשלי? מי ששוחט חולין בעזרה גם הוא יהיה אנוש כרת? לכן אמר קרא, כתוב בפסוק נקרא בפנים, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לאדוני לפני משכן אדוני, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. שרק על קורבן שלו במקומו אנוש כרת, אבל על חולין שנשחטו בעזרה אין אנוש כרת. עד לכאן דברי רבי מאיר, ומקשה הגמרא על דבריו, איקה למפרח. הרי ניתן לפרוח ולהקשות על ההשוואה בין שחיטת קודשים בחוץ לבין שחיטת חולין בפנים, שאין להשוות ביניהם, על פי מה שאמר רבי מאיר בסוף, מה לשלי בשלך שכן אנוש כרת. אז אולי נאמר שכשם שהחמירה התורה, שמי ששחט קודשים בחוץ אנוש כרת, כך היא גם החמירה, שרק שם קיים איסור הנאה, אלא אמר אביי שהמקור לאיסור הנאה בחולין שנשחטו בעזרה מהכה. מכאן בברייתא, שאומרת הברייתא שיש שלוש פרשיות סמוכות זו לזו שמדברות על עניין שלמים. בראשונה כתוב ושחטו פתח אוהל מועד, ושם מדובר על הקרבת שלמים מן הבקר. בפרשייה השנייה נאמר ושחט אותו לפני אוהל מועד, ושם מדובר על הקרבת שלמים מן הכבשים. ובשלישית נאמר ושחט אותו לפני אוהל מועד, ושם מדובר על הקרבת שלמים מן העזים. ושואלת הברייתא, תלת הקרא יתרי, מה תלמוד לומר? מדוע חזרה על כך התורה שלוש פעמים מיותרות? עונה על כך הברייתא, לפי שנאמר, נקרא בפנים, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן אדוני לך כאשר ציוויתיך, ואכלת בשעריך בכל אבת נפשך. באה התורה ללמד שרק בריחוק מקום, דהיינו חוץ למקדש, אתה זובח את החולין שלך, והיא אתה זובח את החולין שלך במקום קרוב, דהיינו בעזרה. הרי שמיית הפסוק, פרט לחולין שלא ישחטו בעזרה. ובכל זאת שואלת הברייתא, ואין לי אלא ללמוד איסור שחיטה בעזרה לחולין תמימים הראויים להיקרב על גבי המזבח, מניין לרבות שאסור לשחוט בעזרה גם חולין בעלי מומים. מתרצת הברייתא, שמסתבר שמרבה אני שאסור לשחוט בעזרה גם את חולין בעלי מומין, שכן הם מן המכשיר. זאת אומרת שממינם ניתן להקריב על גבי המזבח. ומסברה נלמד בלימוד בממצינו שיש מכנה משותף לאותו מין בהמה שקשר להקריב אותו כקורבן, בין אם הוא תמים בין אם הוא בעל מום, ולכן נחמיר ונאסור לשחוט בעלי מומין בעזרה. וממשיכה הברייתא ושואלת, אז מניין נלמד לרבות את החיה שאסור להקריב אותה חולין בעזרה, שהרי אין במינה מכשיר לא מקריבים חיות בבית המקדש? עונה הברייתא שמסתבר שמרבה אני שגם את החיה לא מקריבים בעזרה, מפני שהיא בשחיטה כבהמה. מסביר רש"י שמאותה פרשה שלמדנו, שאסור לשחוט בהמת חולין בעזרה, לומדת הגמרא בחולין, שבהמות קודשים שנפסלו, דהיינו פסולי המוקדשים, הם נאכלות מחוץ למקדש על ידי שחיטה. וזה נלמד מלשון הפסוק, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו. וכיוון שלעניין שחיטה יש היקש בין החיות, שזה הצבי והאייל, לבין פסולי המוקדשים, אז יש לומר שהלימוד הוא דו-כיווני, שכשם שכל בהמה שהיא ברת זביחה אסרה התורה לשחוט אותה חולין בעזרה, כך אסור לשחוט חיה שהיא חולין בעזרה. וממשיכה הברייתא ושואלת, מניין לרבות את העופות שאין שחיטתן מפורשת בתורה, שגם אותם אסור לשחוט חולין בעזרה? תלמוד לומר, לכן ציינה התורה שלוש פעמים לגבי הקרבת שלמים ושחטו ושחט אותו ושחט אותו, אחד לאסור על שחיטת חיה בעזרה, אחד לאסור על שחיטת עופות חולים בעזרה, ואחד לאסור, לפי גרסת הבך, שחיטת בעלי מומין בעזרה. הוא מסביר רש"י שצריך ללמוד את הדבר מהפסוקים, ומה שלמדה אותם הברייתא ונקתה לשון מרבה אני, הכוונה שלולא היינו לומדים את הדברים מהפסוקים, היינו לומדים את זה מהריבוי שהזכירה הברייתא בדוחק. ממשיכה הברייתא ושואלת, יכול שלכתחילה לא ישחוט חולין בעזרה, אבל ואם שחט, אז בדיעבד יהיה מותר הבשר באכילה? תלמוד לומר, לכן אמרה התורה, כי ירחק ממך המקום, ובהמשך הפסוק כתוב וזבחת, ובהמשך הפסוק כתוב ואכלת. ומזה לומדים, שמה שאתה זובח בריחוק מקום אתה אוכל, והיא אתה אוכל מה שאתה זובח במקום קרוב. זאת אומרת שבעזרה מותר לאכול רק קורבנות כתקנן, פרט לחולין שנשחטו בעזרה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואין לי ללמוד מכאן, אלא תמימים, הפכנו דאף הראויים להיקרב על המזבח כקורבנות, שאם שחטו אותם בעזרה, הם אסורים באכילה, אבל מניין לרבות בעלי מומין שנשחטו בעזרה, שבדיעבד אסור לאכול את הבשר, עונה על כך הגמרא, מסתבר שמרבה אני גם בעלי מומין שנשחטו בעזרה, שבשרם אסור באכילה, שכן מין המכשיר, שהם מאותו מין של בהמה שמותר להקריב אותה כקורבן. ממשיכה הברייתא ושואלת, ומניין לרבות את החיה שנשחטה בעזרה, שגם בדיעבד בשרה אסור באכילה? עונה הברייתא, מסתבר שמרבה אני את החיה שהיא בשחיטה כבהמה. וממשיכה הברייתא ושואלת, ומניין לרבות את העופות שנשחטו חולין בעזרה, שגם בדיעבד בשרם אסור באכילה? עונה הברייתא, תלמוד לומר, לכן אמרה התורה שלוש פעמים בהקרבת שלמים, ושחטו ושחט אותו ושחט אותו, שגם בעלי מומים, גם חיות וגם עופות שנשחטו חולין בעזרה, שבשרם אסור באכילה גם בדיעבד. ממשיכה הברייתא ושואלת, אז יכול שלכתחילה לא ישחוט, ואם בדיעבד שחט, יהיה הבשר מותר בהנאה וישליכנו לפני הכלבים. עונה הברייתא, התלמוד לומר, לכן אמרה התורה, לגבי איסור נבלה נקרא בפנים, ואנשי קודש תיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו, שבה המילה אותו למעט, שאותו אתה משליך לכלב, ואי אתה משליך לכלב חולין שנשחטו בעזרה. הוא מסביר רש"י את אופן הלימוד מהפסוק, שהפסוק מדבר בבשר היוצא חוץ ממחיצתו, כגון עובר שהוציא את ידו בשחיטת אמו, שהגמרה במסכת חולין לומדת מהפסוק הזה שהוא אסור באיסור טרפה, שכתוב ובשר בשדה, ומזה לומדים כגון שיצא הבשר חוץ למחיצתו בגלוי כשדה שאין לו מחיצה, ובשר כזה הרי הוא כטרפה, ולכן הדין ולא תאכלו. ומיית הפסוק בסופו שלכלב תשליכים אותו, שרק בשר שנאסר ביציאת מחיצה לכלב תשליכון אותו, דהיינו שהוא מותר בהנאה, ולא חולין שנשחטו בעזרה, שהם נאסרו על ידי כניסה למחיצה, שהם אסורים אף בהנאה. עד לכאן דף נון זין.